היינו בענייני הליכה אחר האור. אז התחלנו עם הסוגיה בחולין, שהגמרא מחפשת שם המקור לזה שהולכים, שיש ביטול ברוב. שהרוב מבטל את המיעוט, ולומדים את זה מאחרי רבים לעתור. ככה הגמרא אומרת את זה על הליכה אחר הרוב. שלומדים את זה מאחרי רבים לעתור. כשהליכה אחר הרוב זה לא רק בבית דין שהרוב קובע, אלא גם חתיכת בשר שמצאנו אותה ברחוב. אנחנו שואלים מאיזה חנות היא הגיעה, האם מחנויות היתר או מאחת מחנויות האיסור, אז אנחנו הולכים אחרי הרוב. אבל ביטול, וזה הרוב, זה היית כמה ולהיית כמה, נשים על שם הבדלים. אבל בביטול ברוב, ביטול ברוב זה עיקרון אחר. הביטול ברוב זה לא שאלה סטטיסטית. זאת אומרת, הליכה אחר הרוב זה באופן עקרוני שאלה סטטיסטית. למרות שהוא גם אמר שהוא יגיד בהמשך שלא. אבל ביטול ברוב זה ודאי לא שאלה סטטיסטית, בגלל שביטול ברוב, כשאני אוכל את כל התערובת שיש בתוכה איסור, זה לא בגלל שרוב הסיכויים שלא אכלתי איסור, בטוח שאכלתי איסור. אלא שיש דין של ביטול ברוב, שהמיעוט מתבטל ברוב. איך זה קשור לאחרי רבים לעתות? אחרי רבים לעתות זו שאלה סטטיסטית. זאת השאלה מי צודק, רוב או המיעוט, זה אומר רוב הסיכויים שהרוב צודק. אבל למה זה קשור אחרי רבים לעתות? הוא הזכיר את מחלוקת הראשונים, האם אפשר לאכול את כל התערובת, דיברנו על זה קצת, או שצריך להשאיר בסוף משהו, כי במחלוקת הזאת רואים שגם בשאלת הביטול ברוב, לפחות ביבש ביבש, זאת שאלה דומה. כי בתערובת של חתיכות, יבש ביבש הכוונה עשתה חתיכות אוכל שהן מובחנות, שלא מתערבבות כמו נוזלים. אתה יודע, לך בלך אין פה שהוא דווקא נוזל, גם קמח זה לך. כלומר שברגע שקמח של איסור מתערבב בקמח של אתר, אי אפשר, כשאני לוקח כפית מהקמח הזה, אי אפשר להגיד אולי לקחתי איסור, אולי לקחתי אתר, ודאי לקחתי את שניהם. זה נקרא לך בלך. תערובת של יבש ביבש פירושו שאם לקחתי דבר אחד, יכול להיות שלקחתי רק יותר או רק איסור. אבל לא בהכרח זה מעורבב לגמרי.
למה זה קשור דווקא אם זה לך או יבש?
כן, נוזלים, מתערבבים.
אבל גם דברים
יבשים,
אם
נגיד
הדקה או משהו
כזה. זה נקרא לך ולך. אז ביבש ביבש יש את שיטת הרשב"א, אמרתי, יש שיטות ראשונים. שבתערובת של יבש ביבש זה כמו הליכה אחר הרוב, זה לא כמו ביטול ברוב. כי כל חתיכה שאותה אני לוקח, אני יכול לשאול מה טיבה. האם זאת חתיכה של איסור או חתיכה של היתר, יש רק תשובה אחת נכונה. ואז זאת שאלה סטטיסטית. אם רוב החתיכות בתערובת הן היתר, לקחתי חתיכה אחת, אני יכול להניח שרוב הסיכויים שהיא של היתר, אז זה ממש כמו החנויות. ואז באמת יוצא שבסוף, כשנשארו רק שתי חתיכות, אז אומר הרשב"א, אסור יותר לקחת. בגלל שברגע שאתה לוקח אחת משתיים, אז זה כבר לא בהכרח יש לך רוב של היתר, למרות שכמובן, ברמה הסטטיסטית זה לא נכון, ברמה הסטטיסטית אין סיכוי יותר גדול בהתחלה משהו בסוף, זה אותו דבר. אבל זאת התפיסה שאומרת שגם בביטול ברוב, בעצם זה מנגנון שהוא כמו הליכה אחר הרוב. זאת אומרת, זו שאלה סטטיסטית. אבל זה לא משנה, כי זה רק יבש ביבש, ולך בלך מה? לך בלך גם יש ביטול ברוב. זאת אומרת, יש תערובת של כן, יין, מסך עם יין רגיל, בסדר? אז אם יש רוב של היתר, אז נגיד שזה מתבטל. אז אם זה מתבטל, אז אני יכול לשתות עכשיו, אני לקחת כוסית יין ולשתות מהדבר הזה. ובתוך הכוסית הזאת יש ודאי איסור. פה זה כבר לא שאלה סטטיסטית. לכן זה לא חשוב איך תופסים את יבש ויבש. בכל מקרה דין ביטוי ברוב, מכין בתוכו משהו שהוא מעבר לסטטיסטיקה. לפחות בלך בלך. ראינו את רב חיים ומלי, נכון? ראינו, אז רב חיים רצה לטעות, זאת אומרת, הוא טוען, רב דליה, טוען שבכלל גם הליכה אחר הרוב זה לא עניין, זה לא עניין של הסתברות. דיברנו על זה שגם בבית דין, כשאנחנו הולכים אחרי דעת הרוב ולא אחרי דעת המיעוט, זה לא, כפשוטו לפחות, זה לא באמת רוב דעי תקמה. כי אנחנו לא, זה לא כמו חנויות חתיכת בשר והשאלה מאיזה חנות היא באה. שם השאלה מי הסיכוי הגדול יותר שהוא צודק, דעת הרוב או דעת המיעוט. אז זה בעצם רוב דלייטה כמובן, כי אנחנו מדברים על הרבה מאוד הרכבים, והשאלה כמה מתוך, בכמה מתוכם דעת הרוב היא שגויה. אתה יודע, אז לכן יש בעיה בכלל עם עם השלכה מאחרי רבים לעתות לעניין של, לעניין של הליכה אחר אור או של ביטול באור. אז רב חיים הלוי, זה הוא הביא, רב חיים מבריסק אומר ש, שאפשר בכל זאת ללמוד את זה משם, בגלל ש... כן, בדיוק. התורה אומרת שצריך שלושה דיינים, למשל דיני ממונות, שצריך שלושה דיינים. ברגע שיש שניים נגד אחד, והתורה אומרת לנו ללכת אחרי הרוב, אז זה אומר שאנחנו הולכים לדעת השניים. ואם הלכנו אחרי דעת השניים, אז בעצם בית הדין שפסק כאן הוא כלל רק שני דיינים. התורה רוצה שלושה. על כורחנו שגם דיין המיעוט מצטרף לדעת הרוב ומתבטל, כאילו הוא הופך את אורו, הוא נחשב כבעל דעת הרוב. ואמרתי שהוא הביא ראי מתוספות בבבא קמא, בדף כ"ז, ותוספות שם אומר שהמיעוט הוא כמי שאינו, לא שהמיעוט מתהפך לרוב, אלא כאילו שאין פה דיין שלישי בעצם. וזה מה שתוספות אומר, לכן רב חיים בתוספות לא בדיוק נכנס, ובאמת גם ההנחה שלו שאומרת שתמיד חייבים להיות שלושה דיינים שמחזיקים בדעה שנפסקה להלכה, היא ממש לא נראית, בטח לא הכרחית, אם בכלל. בגלל שבסך הכל התורה רוצה שישבו הרכב של שלושה. אם מתוכם שניים חושבים כך ואחד חושב אחרת, מה אמר זה? זה גם בסדר. מי אמר שהפסק צריך לצאת משלושה דיינים. דיברנו פעם, אני חושב, אבל לא חושב שזה היה פעם הקודמת, על הפסק דין הזה של הרב דייקובסקי בבית הדין העליון של הרבנות. שהרב שרמן שם היה בדעת מיעוט לגבי גיור, והוא טען טענה פורמלית כזאת של איני יודע, כדי שיוסיפו עוד שני דיינים. הוא היה במיעוט, הרוב בעצם החליט שזה כן גיור, והוא טען שהגיור הזה הוא לא תקף, ואז הוא אומר, אני איני יודע. ברגע שדיין אחד מהשלושה אומר, איני יודע, מוסיפים עוד שני דיינים. ואז יש לו סיכוי להפוך את ההחלטה, כי אם השניים האלה יהיו בדעתו, אז יש פה שלושה נגד שניים. השניים זה היה בסדר או לא בסדר? עכשיו דיברתי על זה קצת, אני חושב שזה היה בסדר. אבל שם דיברתי קצת על העניין הזה של, של ה, היחס בין הדיינים השונים. זאת אומרת, האם באמת פסק הדין צריך לצאת מבין כולם? שלא תלך רכיל בעמך, שלא תגיד אני חייבתי וחזריי זיקו. אז בעצם בן אדם אסור לו להגיד אפילו שהוא היה בדעת מיעוט מבחינת ההלכה. הפסק דין צריך לצאת מהפה של כולם. אז...
חלל
הזה
בסדר, הוא מתן את הדין.
מה? לא, עכשיו דיברנו על זה, אפשר להיכנס לזה שוב, אני לא חושב שזה נכון, הוא לא מתן את הדין, הוא בסך הכל רוצה, כי זה יותר רחב. אם יש חמישה דיינים ובאמת שלושה ילכו לכיוון שלו, שניים והוא ילכו לכיוון שלו, אז מה הבעיה? אם ירכב של חמישה, יש שלושה דיינים, חושבים לא ככה. אז אם ככה, הכל בסדר. ואם הדין הוא באמת לא נכון, אין בעיה, שניים שיצטרפו, בערך עוד פעם, שהם דיינים קשרים. אז השניים שהצטרפו, יגידו מה הם חושבים, אם הם חושבים שלא, אז נגמר הדין. אז מה הרבה לצרף או שניים? אז טוב, על זה דיברנו שם.
רגע, אז אם מישהו טוען ומי יודע, אז השניים לא יכולים
להכריע,
זה כן
נראה כמו שרב חיים
אמר.
אמרתי שלכאורה, לא, איני יודע, אם הוא אומר נגד, אבל אז לא.
אז זה בדיוק נראה כמו שרב חיים אמר, שזה בגלל שהוא... כלומר, שהפסק מצריך שלושה דיינים,
ורק
אם הוא אומר נגד, אז הוא מתבטל, ואם הוא אומר אני יודע, אז הוא
אומר שזה... למה לא? זו השאלה. זה נראה כמו רב חיים באותה מידה ששניים נגד אחד הולך. זה נראה כמו רב חיים. אני לא חושב שמרוויחים פה משהו לטובת רב חיים. אם תגיד שהוא מתהפך, אז הוא מתהפך. ואז צריך להגיד שמי שאומר איני יודע, לא מתהפך, מאיזושהי סיבה. לא ברור לי למה, אבל אם אתה אומר שהוא לא שייך, אז בסדר, אז יכול להיות שבכלל גם לי רב חיים זה לא נכון. כי אם הוא לא שייך, אז אמר שההרכב פה לא היה שלושה לא ביש, שלוש פעם הסכימו לדין. אלא ויש שמי שאומר, אני יודע, הוא לא מן הכלל. אז גם לא ישבו שלושה דיינים, לא רק שלא הכריעו את הדין שלושה. טוב, אז לא חושב שיש מפה ראייה לרב חיים, אבל...
הדין הזה של אני יודע, זה דין מוסכם?
כן, נגמר.
שאם דן אחד אומר, אני יודע, מוסכם ללמוד?
כן. טוב, אז אנחנו בפרק ד' בעמוד מ"ז, הוא רוצה להביא ראייה הוא רוצה להביא ראיות שההליכה אחר הרוב היא לא מטעם הסתברות, היא לא מטעם של הסתברות. ואז נחזור לעניין הקודם, אמרנו שתשע חנויות כן אפשר ללמוד מההליכה אחר הרוב בסנהדרין, כי שניהם מטעם הסתברות. אבל בהתחלה, כשהוא שאל את השאלה איך לומדים את ביטול ברוב מאחרי רבים מעטות, אז הוא אמר, הליכה אחר הרוב אפשר ללמוד מאחרי רבים מעטות. אבל ביטול ברוב זה משהו אחר, כי הליכה אחר הרוב זה גם שאלה הסתברותית, ככה הוא הציג את זה בהתחלה. עכשיו הוא חוזר ואומר, לא, לא נכון, אפילו את הליכה אחר הרוב אי אפשר ללמוד מאחרי רבים מעטות, כי זאת לא שאלה הסתברותית. אז הוא מביא כמה נימוקים. נראה שכמה טעמים מביא כנגד ההבנה הזאת. א', ראינו שהגמרא בחולין י"א שואלת למקור הדין של הליכה אחר הרוב, אומרת שמאחרי רבים להטות אפשר ללמוד רק רובה דאיתא קמא, כגון 9 חנויות בסנהדרין. כי כמיבה אלא נאיכא דלאיתא קמא, כגון קטן וקטנה. דיברנו על העילונית, אם הקטן אפשר לייבם קטנה, כי יכול להיות שתתברר כעילונית, ואז יוצא שאתה בעצם באת על אחות אשתך. וסליחה, באת על אשת אחיך. באת על אשת אחיך, כשבעצם אין פה ייבום, כי העילונית היא לא יכולה ללדת. אז עכשיו איך תדע אם הקטנה הזאת תימצא בסוף העילונית או לא? הולכים אחר הרוב. רוב אנשים כן יכולות ללדת. אז אני יכול לייבן קטנה, גם בהנחה שאולי היא תימצא העילונית, כמו הרוב אנשים לא העילוניות. ואז על זה שואלת הגמרא, מאיפה לומדים את דין רוב במקרה כזה? כי המקרה הזה הוא רוב דאיתא קמא, לא רוב דאיתא קמא, כי זה מדבר על חוקי טבע, לא מדבר על קבוצה שעומדת בפנינו. אך אם הלימוד מאחרי רבים להטות הוא שהולכים אחרי ההסתברות היותר גדולה ושאין מתייחסים למצב כזה כאל ספק שקול, מה ישנה רובה דלית הקמן מרובה דאית הקמן? במה שונה רוב דלית הקמן מרוב דאית הקמן? הלו ההסתברות שהקטן שלפנינו לא יימצא סריס יכולה להיות אף יותר גדולה מההסתברות שהבשר שלפנינו שייך לאחת מתשע החנויות. כגון, כן הוא אומר, מה הוא אומר בעצם? הגברה הרי אומרת שמאחרי רבים להטות אנחנו לומדים את הדין של הליכה אחר הרוב בחתיכת בשר וחנויות. אבל בקטן בקטנה, בייבום של קטנה, אי אפשר ללמוד. אז הגמרא מחפשת מקור אחר. הוא שואל, אם כל הנקודה היא ההסתברות, אז מה הבעיה? למה אי אפשר ללמוד את זה? זו ההסתברות? שיקולי ההסתברות נכונים גם ברוב דאיתא קמא, גם ברוב דלא קמא. בשני המקרים יש סיכוי כזה לכאן, וסיכוי אחר לשם. ואם מותר ללכת אחרי הסתברות, אז מה זה משנה איך מחשבים את ההסתברות? אם זה רוב דאיתא קמא, רוב דלא קמא, הסתברות זה הסתברות. זאת טענתו.
זה לא נכון,
אתה מעטיף,
רוב דלא קמא אין אותה קבוצה.
מה?
ברוב דלא קמא אנחנו לא
יודעים לעבוד על הקבוצה. אז מה? מה הבעיה? בתוך המדגם שלנו. אתה רוצה לעבוד על הקבוצה. זה לא שייך, לא שלא יודעים את גודל הקבוצה, זה לא שייך לקבוצה, עוד שנייה אני אעיר עליו. אבל אני מסכים להערה בניסוח הזה. עוד רגע, אני אעיר על זה. אז זה מה שהוא אומר, כן, ההסתברות שהקטן שלפנינו לא יימצא סריס יכולה להיות אף יותר גדולה מההסתברות שהבשר שלפנינו שייך לאחת מתשע חנויות. כגון שידוע מהניסיון של שנים ודורות, שרק 2% מהאוכלוסייה הם סריסים. שאז ההסתברות שזה אינו סריס היא של 98%. לעומת הסתברות של 90% בתשע חנויות מול אחת. אז אם הולכים אחרי ההסתברות, אז מה המקום לחלק בין רוב דאיתא קמא ורוב דלאיתא קמא? האם אי אפשר לקבוע בוודאות שיש רוב ברובה דלאיתא קמא? הלא ודאי שהניסיון הכללי והממושך, המבוסס על סיבה טבעית כלשהי, כגון שרוב הקטנים אינם סריסים, אינו פחות בטוח מן הידיעה המבוססת על מצב מקרי, שחנויות אלו מוכרות שחוטה ואלו נבלה. כן? בשני המקרים יש לך סברה שיותר סביר שזה ככה מאשר זה ככה. מותר ללכת אחרי הסברה הזאת? אז מה ההבדל? שמה תאמר גזירת הכתוב היא ללכת אחרי רוב רק ברוב דאיתא קמא, דומיא דסנהדרין. אם כן, אין לך מקור גם לרוב דאיתא קמא, כי אולי גזירת הכתוב היא רק בסנהדרין עצמה. למה אתה מחליט שאפשר להמשיך את זה גם לחנויות ולרוב דאיתא קמא במקרים אחרים, ובהם קבעה תורה שצריך להכריע את הדין. אבל לגבי ספק איסור כתשע חנויות, אולי אין הולכים אחר הרוב. עכשיו כאן שתי הערות, שהוא לא צודק. א', הערה אחת היא מפשט הגמרא. הגמרא עצמה זה הרב שאלה ממני מאיר בסוף. כבר רואה איפשהו. כן, בעמוד מוני, בסוף הפרק, הוא בהערה שלו למטה, הוא מביא את הרשי, ואני לא הבנתי באמת מה דליה כותב פה, כי רשי נגדו. זאת אומרת, בסוף הסוגיה, לא מוצאים מקור לרוב דלאיתא קמא. מחפשים מקור דאיתא קמא, אז זה מאחר רבים להטות. אם אין רוב דלאיתא קמא, מחפשים, דוחים הכל. לא מוצאים מקור. וזהו, אנחנו עוברים לסוגיה הבאה. רש"י שואל, רגע, הולכים אחרי רוב דלית הקמה, ודאי שהולכים, הכל... השס מלא מזה. אז מה המקור? מה חיפשה מקור ולא מצאה, אז מה נשאר? אז רש"י אומר שתי אפשרויות. אפשרות, מי שזכרתי אותו אולי, אפשרות אחת זה, זה שגם זה נלמד מאחרי רבים לעתות, ואפשרות שנייה שזה הלכה למשה מסיני. שתי אפשרויות קשות בפשט הגמרא, כי הגמרא לא אומרת אותה. מחפשת מקור, מחפשת, לא מוצאת, ולא אומרת שום דבר. אבל זה, אלה שתי אפשרויות שרש"י מביא. עכשיו, אם זה הלכה למשה מסיני, אז נניח. אבל אם זה נלמד מאחרי רבים לעתות, אז מה זה אומר? שלמסקנת הסוגיה, גם הרוב הזה נלמד מאחרי רבים לעתות. גם רוב דלי תקמה. אז זה לא נכון שרק רוב דלי תקמה נלמד. אלא מה? אפשר להגיד שהוא שבסדר, אבל מה אבמינה בכלל לחלק? למה צריך את כל המהלך הזה כדי בסוף להגיע למסקנה הזאת? כל המלחקים אמרו שאם הולכים אחרי רוב סטטיסטי, אז מה אכפתי איזה רוב סטטיסטי? איתה עולה איתה. למה הגמרא מנסה למצוא מקור אחר? ורק כשהיא לא מצאה, אז היא לומדת את זה מאחרי רבים לעתות. זאת בעצם, אפשר לנסח את השאלה שלו בתור, כשאלה כזאת. אבל אני חושב שזה, שיש פה בעיה אחרת, לפי הגדרה שלו, לשיטתו, אז כל העסק לא מתחיל. למה הגמרא מחפשת מקור לרוב דעיתה כמה? שיגיון פשוט, שאומר שהולכים אחרי הרוב. בכל החיים שלנו אנחנו עושים שיקולים סטטיסטיים, הולכים אחרי הרוב.
לא תמיד. לא תמיד. הרבה פעמים לא מסתפקים ברוב,
כי מרבים... אתה רוצה לבדוק אחת משתי אפשרויות, אתה בדרך כלל עובד בהיעדר ידיעה, כשאין לך ידע. אז אתה עושה חישוב סטטיסטי, מה לעשות?
חישוב סטטיסטי, אבל לא תמיד רוב. הרבה פעמים אני אומר, אם נגיד יש לי סיכוי שמאכל כלשהו הוא רעי, אני לא אלך אחרי הרוב.
לא, זה משהו אחר. אתה מדבר על שאלת המחיר.
כן.
בסדר, שנייה, לזה אני אגיע עוד רגע. אבל ברור שההחלטה בין שתי אפשרויות נעשית על ידי סטטיסטיקה, בהיעדר מידע. אוקיי? אז למה צריך פסוק בכלל? את אחרי הרוב? הרי הוא לשיטתו שבאמת זה דברים הגיוניים, אז מה, למה בכלל? טוב, אז הוא כבר אמר פעם שגם דבר שיוצא מפסוק, הוא לא אומר שהוא לא הגיוני, זאת אומרת, לפעמים הפסוק מלמד אותך את היסוד ההגיוני. אבל באמת, מה הפסוק מלמד? אני חושב שהפסוק בא ומלמד, עוד הוא צריך משהו שהפסוק יוסיף. זה היה סתם מיליון פשוט, אז למה לקרא סבריי? זה שיש פסוק זה לא אומר שאין סברה. אבל אם הייתה סברה שהיא מספיקה לבד, אז לא צריך פסוק. אתה פסוק צריך להשמיע לי משהו לגבי הסברה. מה הוא משמיע לי? בדיוק את מה שאריק אמר קודם. יש מצבים שבהם המחיר לא מצדיק שימוש בסטטיסטיקה. זאת אומרת, יש לי רעל פה, ויש סיכוי של 40% שזה רעל. אז אני אלך אחרי הרוב, אני אשתה אותו.
ואם
יש סיכוי של 1 PPM, אז אותה... בסדר, אבל ב-40%, הליכה אחרי הרוב זה אפילו ב-51% מול 49. או 50 פלוס אפסילון. אתה יודע, כלומר, רעל אתה היית שותה? על סיטואציה כזאת, ודאי שלא. נכון? אז היית אומר, אולי האיסור בתורה הוא מזיק, או לא דווקא, לא נכנסה להיכנס בכלל למטאפיזיקות, אלא הוא מספיק חמור בשביל שאנחנו לא נסמוך על 51%. בסך הכל יש סיכוי לא קטן שאתה אוכל פה איסור. אתה צריך להיזהר. מי אמר שהולכים אחרי הרוב? נגיד, מצאת חתיכת בשר, יש 100 חנויות בעיר, 51 חנויות כשרות, 49 טרפות. בסדר? ואיך אתה יכול לשמוע מישהו, לולי הפסוק, אני יכול לשמוע מישהו שאומר, תשמע, אני לא אוכל דבר כזה, 49% שזה איסור. אז מה, נכון, רוב הסיכויים זה יתר, אם הייתי חייב לעשות החלטה, הייתי מחליט, אבל אם היה מחיר לשני הצדדים. אם יש מחיר לצד אחד ולצד השני אין מחיר, אז אני חושש גם ב-49%. אז באה התורה ואומרת אחרי רבים לעתות, אפשר ללכת אחרי הרוב. יש פה חידוש. החידוש הוא לא שהסטטיסטיקה עובדת, את זה אנחנו יודעים גם בלי התורה. אז חידוש הוא שחשבון הסטטיסטי יכול לעבוד בסיס להתנהגות. זאת אומרת שאני יכול לעשות צעד בכיוון הזה. זה אפרופו, אולי עוד שנייה אני אגיד לכם דוגמה משעה שאתה לא עניין לזה. אז זה החידוש שלומדים אחרי רבים לעתות. אבל אם זה כך, אז אני חוזר להערה שלך. את השם, תזכיר לי, יואל. ההערה של יואל, משהו בעצם, מה שרצית להעיר, ראינו הרי בשיעור הקודם את ההבדל בין רובה דאיתא קמן ורובה דלייתא קמן. רובה דאיתא קמן, יש 10 חנויות בעיר, אני מכיר את כולן. אני יודע, 9 שעות, 1 טריפה. עכשיו מצאתי חתיכת בשר, ואני אגיד בהנחה שהחתיכה הזאת לא באה ממקום אחר, היא באה מאחת החנויות מהעיר. אתה יודע? אז ברור שיהיה או מהחנויות, או מהחנויות האלה, או מהחנות הזאת, אין פה חוכמות. פה זאת סטטיסטיקה נקייה. זה חישוב הסתברותי 1-9. בסדר? אז זה נלמד מאחרי רבים לעתות. שמה? שמותר לי לאכול בשר, למרות שיש חשש שהוא טרפה. מותר לי לסמוך על חשבון של רוב, אפילו שעומד פה על הכף איסור של טרפה. אבל אם אני מדבר על העילונית, קטן וקטנה, אבל מישהו שלא, החשש שמה הוא הקטנה היא העילונית, שם הרי אין לי, שם אני עובד עם מדגם. זאת אומרת, שם בשביל להגיע לסטטיסטיקה, אני צריך עוד משהו חוץ מסטטיסטיקה. אני צריך אינדוקציה. זאת אומרת, אני צריך לעשות את המדגם, להחליט שהמדגם הזה הוא מייצג, זאת אומרת שזה בעצם גם התופעה בכל העולם, גם באותם נשים שלא דגמתי, ואז יש לי הסתברות כבר. עכשיו אני יכול להגיד, טוב, אז אם באה עכשיו קטנה לפניי, ואני שואל האם היא אילונית או לא אילונית, ההנחה היא שהיא אילונית, כי הולכים אחרי הרוב. אבל כאן נדרש עוד צעד לפני שאני מקבל את ההחלטה. הצעד של ההכללה. ללכת מהמדגם שאותו אני מכיר, ולקבוע שיש פה איזשהו חוק כללי. מי אמר שמותר לעשות דבר כזה בהלכה? ללכת אחרי הסטטיסטיקה מותר. אבל מי אמר שמותר ללכת אחרי סטטיסטיקה שהיא תוצאה של אינדוקציה? אולי רק סטטיסטיקה שאני יודע אותה ואני פשוט ראיתי אותה בעיניי. אבל סטטיסטיקה שהיא תוצאה של אינדוקציה, מי אמר שמותר? זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא מחפשת מקור לזה. ולכן אני טוען, עדיין זה הכל יכול להיות הסתברות. זה לא בגלל שלא הסתברות, זה יכול להיות הסתברות. אבל חוץ מההסתברות, בדלי תקנן, חוץ מההסתברות יש גם אינדוקציה ברקע. וכיוון שכך, אז צריך היתר או מקור בפני עצמו שמלמד אותי שגם את זה מותר לעשות. גם אחרי רבים מדלי את הקמן מותר ללכת. בסוף הגמרא לא רוצה את זה, מה שהיא אומרת, טוב, תלמד גם את זה מאחרי רבים לעטות, ועכשיו זה גם יותר מובן. מה פשר העניין הזה? הגמרא בהתחלה חשבה שזה שונה. כי, אתם מבינים, דווקא, להפך אני אומר, ממקום שבאת, דווקא הסוגיה שאתה הביא בתור ראייה לטובתו הולכת נגדו. כי הגמרא הרי בהתחלה הניחה שרוב דעית הקמן נלמד מהפסוק, ורוב דעית הקמן זה משהו אחר. אז איך פתאום בסוף רש"י אומר לנו שלא, רוב דעית הקמן נלמד מהפסוק? כי היה ברור לגמרא שזה כן דומה מהסוגי הרוב. אבל עדיין, יש חילוק ביניהם. זה סטטיסטיקה, וזה סטטיסטיקה פלוס אינדוקציה. פלוס הכללה ממדגם. בסדר? הגמרא אומרת, בהתחלה היא חשבה שכנראה צריך לזה מקור נפרד. לא מצאה מקור נפרד. אז אם היא לא מצאה מקור נפרד, אז מה? אנחנו יודעים, רוב דלית הקמן, יש מסורת שאומרת שהולכים גם אחרי רוב דלית הקמן. כנראה שגם את זה למדו אחרי רבים מהטוב. זאת אומרת, כנראה שגם הסטטיסטיקה הזאת מספיק דומה לאחרי רבים מהטוב בשביל שנלמד את זה משם. כי באמת הרי יש דמיון. החילוק הוא חילוק בפנים, בתוך הקטגוריה. שניהם זה הסתברות. אך פה יש גם הסתברות שנבנתה על אינדוקציה, אז היה מקום להגיד שאולי זה קצת שונה. וזה אי אפשר יהיה להוציא מאחרי רבים מהטוב. אחרי שלא מצאנו מקור אחר, ואנחנו הרי יודעים שהולכים אחרי רוב דלי תקמה, אז רש"י אומר, אז כנראה שגם זה יצא מאחרי רבים לעטות. איך זה יצא? כי זה אותו סוג. בשניהם זה הסתברות. דווקא, נכון שהדעה האחרת ברש"י זה ההלכה למשה מרש"י. ושם זה כבר יותר פתוח לפחות, זה לא ראייה נגד מה שאני אומר, אבל זה כבר לא ראייה נגדו. על זה הוא יכול אולי להישאר, על הדעה השנייה הזאת ברש"י. מה שאמרתי קודם זה, שאלת המחיר, כן? כשאתה עושה חשבון סטטיסטי, אז לא תמיד אתה הולך אחרי הרוב, תלוי מה עומד על המשקל, אתה בעצם הולך אחרי תוחלת הרווח. כן? אבל נגיד אם אתה, מי שקונה כרטיס הגרלה, אני מציעים לך הגרלה של 10 כרטיסים, או 100 כרטיסים, כל אחד עולה, לא יודע מה, 1,000 שקל, ואתה מרוויח, 200,000 שקל. לא, 200,000 שקל זה לא טוב, 80,000 שקל. אתה יודע, מרוויח 80,000 שקל. עכשיו, מבחינת תוחלת הרווח, לא כדאי לקנות את הכרטיס. נכון? אתה משקיע 1,000 שקל, ותוחלת הרווח שלך היא 80,000 חלקי 100, 8,000. 800, סליחה. אתה יודע, התוחלת הרווח היא יותר נמוכה ממחיר הכרטיס. אני אומר, בסדר, אבל כיוון שעל הצד שאני מרוויח, אני ארוויח 80,000 שקל, ומה שאני מפסיד זה רק 1,000 שקל, שזה לא נורא מבחינתי, אני בכל זאת עושה את ההגרלה, זה בסדר. אנחנו עושים את זה כל הזמן בביטוח, נכון? תוחלת הרווח בביטוח היא שלילית. אחרי חברות הביטוח היו מסגרות אחת-אחת, נכון? מאיפה הן מרוויחות? הן מרוויחות מאיתן. אז אם הן מרוויחות, אנחנו מפסידים. זה מתמטיקה, זה סכום אפס. אז תוחלת הרווח היא שלילית, למה אנחנו עושים ביטוח? ושאם יקרה משהו, אז המחיר הוא כל כך כבד שאנחנו לא יכולים או לא רוצים לעמוד בו. אנחנו מוכנים לצאת בתוחלת רווח שלילית בשביל לחסות את עצמנו בפני אירוע שאנחנו לא רוצים לספוג אותו. למרות שבחישוב ארוך שנים זה יצא הפסד. זאת אומרת, בסופו של דבר.
זה לא סכום אפס, כי זה עכשיו על פיזור הסיכון, וחברת ביטוח לוקחת...
לא, אם אתה יודע שאתה ספציפית איש מסוכן והחברה לא יודעת...
היא לא רק נגדי, היא נגד כולם.
לא, אז מה? אז זה קשור. תוחלת הרווח שלך. אני חושב, מה הסיכוי שאתה תעשה תאונה השנה כפול הנזק שיקרה לך? הוא פחות מהפרמיה שאתה משלם. נכון? זהו. אז תוחלת הרווח שלי שלילית, למה אתה עושה את העסקה?
חברות שיש להם ציר רכב...
חברות הביטוח עושות את זה בגלל שיש להם הרבה אנשים. למה? למרות שגם מולך תוחלת הרווח שלהם חיובית. אבל הם עושות החשבון ההפוך. אז אם היה רק אחד, אז יכול להיות שהם יפסידו 100,000 שקל, והם לא רוצות את זה. יש להם הרבה אנשים, חוק המספרים הגדולים אומר שהם ירוויחו תמיד. אבל אני, ספציפית, רק אני מול החברה, בעסקה שבינינו, היא מרוויחה ואני מפסיד. תוחלת הרווח שלי היא שלילית. לכן, זה סתם, זה כלל בביטוח, שכדאי לדעת, אני חושב שזה כלל מאוד הגיוני. אל תעשה ביטוח אף פעם, אלא רק על אירוע שאתה לא מוכן לעשות בו. אסור לעשות ביטוח. אני כבר שנים לא עשיתי ביטוח מקיף. רק צד שלישי. בצד שלישי אתה יכול, אני לא יודע מה, לפגוע באיזה מרצדס חדשה, אתה צריך למכור את הבית בשביל לשלם לו. ולמרות שהסיכוי לזה הוא קטן, אבל אם זה יקרה, אתה תמצא במצב שאתה מעדיף לשלם כל שנה בשביל להיות עם ראש שקט. אבל ביטוח מקיף, את הטרנטה שלי אם יכסקו, בסדר, זה מקנה אחר. לאורך שנים אני ארוויח. תסכמו את הפרמיות שלי לאורך השנים מול מה שקיבלתי מהביטוח, אני בהפסד. כולם, כמובן, כמעט כולם. אוקיי? אז לכן, לא כדאי לעשות את זה. אם האירוע זה אירוע שאתה יכול לעמוד בו. כי אז בסדר, בכל היותר, קרה האירוע הזה. אתה עושה ביטוח רק על אירוע שאתה לא יכול לעמוד בו. אז זה...
ברוב הדלת כמעט שאתה רואה את זה, בלי לעשות מדגם, שבאמת זה כמו שנראה לך, אולי אם תמצא שלך לא נכונה.
בסדר, אולי, אבל הסיכוי הסביר הוא שייתן נכונה.
למה?
איך זה עובד?
לא, בלי לעשות שום מדגם?
אני שואל את השאלה, אתה הולך ברחוב לא מוכר. אתה שואל בן אדם כלשהו, איך אני מגיע למקום פלוני. הוא מסביר לך, ואתה הולך לפי ההסבר שלו.
למה?
עשית מדגם מסודר שאומר לך כמה אנשים הם שקרנים מתוך האנשים שאתה פוגש ברחוב. לא, אתה מניח שבן אדם בדרך כלל, אם כן, משהו מיוחד, הוא אומר לך את האמת, ומתברר שזה עובד ברוב המקרים, נכון?
לא, באופן אישי
שואל אותך. בסדר, אבל גם, ואז אתה מוצא שהראשון שיקר?
לא שיקר, אבל יכול להיות שהבדיקה בביטחון נפרד, אני יודע...
לא חשוב, אבל זה לא, אבל אני אומר, אתה מוצא סטטיסטיקה שעובדת. זה לא חשוב, אז אתה רוצה להיות יותר בטוח, אבל... גם אם לא היית עושה את זה, ברוב המקרים היית מגיע.
אבל אתה לא קולט דברים לפי פרסומת.
אתה לא, אנחנו לא עושים מדגם מייצג, רק כשאתה צריך... כשאתה צריך תוצאה מדעית, אתה עושה מדגם מייצג, אתה בודק, גם שם צריך ל... מה זה בדיוק מדגם מייצג? זאת שאלה לא פשוטה. אתה אף פעם לא יכול לדעת בוודאות מה זה מדגם מייצג. בסדר, אנחנו ככה עובדים, אבל בסדר, אבל אנחנו עובדים ככה, וזה בסדר, זה הגיוני ורציונלי לעבוד ככה.
למה קרואה?
יש הנחות, הנחות פשוטות שאתה נתקל בחובייה, אתה מניח שהיא הוגנת. אתה אומר, הסיכוי הוא שישי, שתפועל חמש, בדקת, עשית אין הטלות כדי לראות איך מתפלגות ההטלות, איך תדע אולי לא הוגנת? בסדר, אבל ההנחה היא שהיא הוגנת, וזאת הנחה שבדרך כלל תעבוד, לפעמים לא, אין ודאות אין בכלום. אבל אנחנו חייבים ללכת אחרי זה, זה סביר ללכת אחרי זה. לא, כן.
כמו שהרב אומר, אם יש לי נגיד מקרה שיש בעיר 100 חנויות ואני לא עברתי אחת אחת לבדוק כמה מהן קשרות וכמה מהן לא קשרות, אני בדקתי רק 10 וראיתי שתשע.
לא, אבל אם שמעת מהאנשים שבדקו...
לא שמעתי מהאנשים שבדקו, בדקתי 9
אז הרוב דלי
וראיתי שתשע קשרות, אז הרוב דלי
כן, בדיוק, זה כמו כל העולם, מה ההבדל בין עיר לכל העולם? זה בדיוק מה שאתה עושה על כל העולם. אז הדוגמה שרציתי להביא לכם, זה כתבתי בספר על פרדוקס סנט פטרסבורג.
באיזה ספר?
על האבולוציה. פרדוקס סנט פטרסבורג, יש שם, כתבתי את זה שם כפירחה על הטיעון של פסקל. פסקל הרי, האימור של פסקל על האמונה, שהוא אומר, תוחלת, הוא משתמש בשיקול של תוחלת הרווח. הוא אומר, תראה, אם כדאי להיות אדם מאמין. למה? בגלל שאם אתה מאמין ויצא שזה כלום, זה נכון יותר, קיימת כמה מצוות, אתה מפריד, זה גם לא כל כך, לא דורש ממך כל כך משהו בשוטף. לעומת זאת,
כמה משגיחי
קשור.
פרנסת אצלנו, פרנסת משגיחי
קשור. לעומת זאת, אם לא היית דתי והתברר שטעית, אתה הולך לחטוף בגדול. או אם כן היית דתי והתברר שזה צודק, אז יש לך שכר גדול מאוד. קיצור, תוחלת הרווח היא משמעותית לטובת ההתנהגות הדתית. אז נגיד שהסיכוי הוא 50-50, או אפילו אם הסיכוי הוא 1-100, שהתפיסה הדתית נכונה, עדיין מבחינת תוחלת הרווח היא מאוד חיובית אם תהיה דתית. זה ההימור הפסקלי. עכשיו, איפה הטעות בטיעון הזה? יש הרבה שמפלפלים בכאן ושם, יש מזה טעות פשוטה. אני חושב שאני לא מתפלא שאף אחד עוד לא ראיתי מי שכתב את זה. יש במשקיעים בבורסה, לומדים בקורס על פרדוקס סנט פטרסבורג. זאת אומרת, אם מציעים לך כרטיס הגרלה למשחק שהולך כך, אתה מטיל מטבע, אם יוצא עץ, אתה מקבל 2 שקל והמשחק נגמר. אם יוצא פאלי, מטילים עוד פעם מטבע. בסדר? אם יוצא... רגע, איך זה עוד השמה? כן. אם יוצא עץ, אתה מקבל 4 שקלים והמשחק נגמר. אם יוצא פאלי, מטילים עוד מטבע. אם יוצא עץ 8, חזקות של 2. 2, 4, 8, 16, או שהמשחק נגמר, או שאתה... ואתה מקבל 2 בחזקת מספר ההטלות, או שיוצא פאלי ואז אתה ממשיך. בסדר?
להפסיד אי אפשר.
רק להרוויח. אתה מפסיד על מחיר הכרטיס. כשהוא ישתף בהגרלה הזאת, אתה צריך לקנות כרטיס. כמה כסף אתה מוכן לשלם על כרטיס כזה?
תיאורטית אין סוף.
נכון? באופן עקרוני, תחשבו בסדר, במחשבה ראשונית, לפני שעושים חישובים, 5 שקל גג. כמה פעמים יצא פאלי בלי עץ, אני צריך איזה פאלי בלי עץ המון פעמים ויצא עץ בסוף ואז אני ארוויח המון כסף, נכון? מה הסיכוי שיצא סדרה של יותר מ3 פאלי רצופים, 4 פאלי רצופים? 20 שקל, מי שרוצה, לא הייתי משקיע יותר מ-20 שקל במשחק כזה, נכון? מה תוחלת הרווח של משחק כזה? אין סוף. אין סוף שקלים חדשים.
זה לא מעשי.
אין סוף שקלים חדשים, למה? תציירו את עץ ההסתברויות. אז אתם מטילים עץ או פאלי. העץ הזה כתוב 2. אם יצא פאלי, מהפאלי הזה עוד פעם יש התפצלות. עץ 4, פאלי עוד פעם התפצלות. עץ 8, פאלי עוד פעם התפצלות. עכשיו, כשאנחנו מסכמים את תוחלת הרווח, אז צריך לסכם את התחתית של העץ, נכון? כל תוצאה והסיכוי שהיא תקרה. אז יש סיכוי חצי שאני אקבל 2 שקל, ועוד סיכוי רבע שאני אקבל 4 שקל, ועוד סיכוי שמיני שאני אקבל 8 שקל, ועוד סיכוי 1-16 שאני אקבל 16 שקל. אין סוף ענפים כאלה, נכון? זה אחד, סיכוי חצי לשני שקל זה שקל אחד. סיכוי רבע על 4 שקל זה עוד שקל אחד. שמיני את 8 שקל זה עוד שקל אחד. סך הכל יש לי אין סוף שקלים, תוחלת הרווח.
איפה השגיאה?
אבל אף אחד לא מוכן...
אין שגיאה, זה תוחלת הרווח.
אף אחד לא מוכן להשקיע אפילו...
אין שגיאה, זה תוחלת הרווח.
זה מתמטית, אבל מעשית זה...
למה לא עושים את זה? אז הסיפור נורא פשוט. כי התוחלת הרווח היא באמת אינסופית. אבל הסיכוי להרוויח סכום גדול הוא פצפון. אתן לך דוגמה. אתה מצייד ספינה בשביל לצאת לצייד אוצרות, לחיפוש אוצרות באוקיינוס השקט. על איזשהו אי באוקיינוס השקט, אין לך מושג אם יש אוצר. אבל איך תדע, אולי פעם איזה, לא יודע מה, שודדי ים, יחביאו שם אוצר. יש סיכוי של 1 למיליון, ואם האוצר הוא 10 מיליארד, שווה להשקיע, לא יודע מה, מיליון שקל, יש סיכוי של 1 למיליון, ובסדר, תרוויח משהו.
זה גם בתוכלת לא שווה.
לא, לא משנה, אז אני אצייר בצורה שזה כן שווה. למה אתה לא עושה את זה? כי נכון שתוחלת הרווח היא חיובית, אבל הסיכוי להרוויח הוא אפסי. יש אפשרות אחת שכאן זה יותר טוב מסן פטרסבורג. ושכאן יש רק 2 אפשרויות, או שיש מטמון או שאין, אז בואו נצייר 2 אפשרויות. אפשרות אחת שבסיכוי 1 למיליון אתה תרוויח 100 מיליארד. בסדר? והסיכוי הוא 999,999 שלא מרוויח כלום. אתה יוצא למסע כזה? אני משוגע. תוחלת הרווח היא חיובית, אבל 1 למיליון כפול 100 מיליארד זה תוחלת רווח חיובית מאוד. למה אתה לא יוצא? כי הסיכוי לזה שתרוויח את הסכום הגדול של התוחלת הוא פצפון. רק כיוון שהסכום הוא כל כך גדול, אז כשאתה כופל אותו בסיכוי קטן, יצא תוחלת רווח חיובית. אבל הסיכוי שיקרה הוא אפס, מה אתה משוגל להשקיע בזה אגורה? זה נורא מבלבל, כי תוחלת היא לא קריטריון טוב במקום שיש סטיית תקן בעייתי. זאת המקום שההתפלגות סביב התוחלת היא צרה, אז תוחלת זה שיקול טוב לקבל החלטות. אבל במקום שבו יש לך התפלגות נורא רחבה, והממוצע הוא פה, עכשיו אתה יכול ליפול בכל מקום שלא יהיה. מה, אתה משווה? אין טעם להיכנס לדבר כזה בכלל. התוחלת לא אומרת כלום. ככל שההתפלגות יותר רחבה, אתה צריך מומנטים יותר גדולים בשביל לקבל החלטות. זאת אומרת, כן, סטיית תקן זה מומנט שני, אז אתה צריך יותר ויותר לדעת את ההתפלגות כדי לקבל החלטות. התוחלת לא אומרת כלום. התפלגות רחבה. עכשיו, בסן פטרסבורג ההתפלגות היא מאוד רחבה, כמובן. זה משהו שהולך כמו 2 במינוס N, וכאילו יורד זנב מאוד ארוך. אז בקיצור, זה אומר שתוחלת, חישובי, קודם כל חישובי הסתברות, זה תמיד מבלבל וצריך להיזהר מאוד. צריך ללכת אחרי תוחלת. אבל גם חישובי תוחלת הם מאוד מבלבלים, וגם הם צריך להיזהר מאוד. האמת שצריך לעשות חישוב לפי התפלגות עצמה, לא לפי תוחלת, אבל זה טוב, זה תמיד מסובך. אז לכן, טוב, נחזור לענייננו. אז הטענה שלו, שמהחילוק שעושה הגמרא בין רוב דאיתא קמא לרוב דלייתא קמא, רואים שרוב הוא לא הסתברות, זה לא נכון. בגלל שרוב הוא הסתברות, אבל ברוב דלייתא קמא יש עוד אלמנט. והגמרא חשבה שבשביל ההכללה, כן, האינדוקציה, ובשביל העוד אלמנט הזה צריך מקור נפרד, גם שהגמרא חשבה לכם, תפשר עוד מקור. זה לא אומר שזה לא הסתברות. יתר על כן, רבי מאיר חי שלמיותה. כן, מחלוקת תנאים, באותה סוגיה בחולין, דף י"א. רבי מאיר חושש למיעוט, הוא לא הולך אחרי הרוב. זה לא מדויק, לפעמים הוא כן הולך, אבל במקום שאי אפשר, הוא הולך אחרי הרוב. אבל במקום שאפשר, אז הוא לא הולך אחרי הרוב. במקום שכאילו, שאפשר לברר, במקום שזה יכול... במקום שיש לך אפשרות להתנהל, גם אם אתה חושש למיעוט, אז הוא חושש למיעוט. אם אין לך אפשרות כזאת, אז הוא לא חושש למיעוט. כן, למשל, כשאתה הורג בן אדם, מישהו הרג בן אדם בסייף. אז עכשיו באים שני עדים, אז רבי עקיבא ורבי תחום, בסוף מסכת, בסוף פרק ראשון של מכות, אז אומרים, ראיתם שם הנקב במקום סייף היה? אולי הוא היה טרפה כבר, הבן אדם הנרצח. אולי היה לו נקב בריאה, בדיוק במקום שנכנס לסייף. אז הסייף לא עשה שום דבר, הוא היה נקב גם ככה. מי שיש לו נקב בריאה אמור למות גם ככה. אז הם לא הרגו, הם הרגו טרפה, אתה לא יכול להרוג את הרוצח, כי הוא הרג בן אדם שהוא כבר בעצם מת, דפקטו. אוקיי? אז אתם ראיתם, שואלים את הילדים, לא, עושים מה, אי אפשר להרוג את הרוצח. אז זה אומרת הגמרא, שבמצב כזה אפילו רבי מאיר לא חושש למיעוט. למה? כי במצב כזה אתה לא יכול לדון רוצחים, התורה אומרת שצריך לדון רוצחים. אם אתה חושש למיעוט במצב כזה, אז אי אפשר לדון רוצחים.
זה היה אפשר לומר שזה יהיה
בערך במצב כזה. אז הראשונים כבר שואלים. לא, אי אפשר. מדובר במקום שהם לא יכלו להסתכל. לא יכלו להסתכל. נקב בתוך הריאה, נקב פנימי.
לא שהיה נקב
כאילו... לא. הרמב"ן רוצה להגיד שמדובר על נקב קיצוני כדי ליישב כל מיני בעיות בגמרא. לא, מה זה פשוט זה נקב פנימי. מה זה טריפה? טריפה זה נקב פנימי. בכל אופן, זה המאיר, שהוא חי שם יהודה. והתוספות ביבמות ובבחורות נוקטים שזה מדאורייתא. רבי מאיר לא מקבל את העיקרון שהולכים אחר הרוב. מדאורייתא, זה לא איזה חשש מדרבנן למיעוטה. דהיינו שרבי מאיר סובר שמדאורייתא צריך לחוש למיעוט. ואומרים התוספות שבוודאי לגבי רובה דאיתא קמא אין רבי מאיר חולק. שהרי על סנהדרין ותשע חנויות אמרה הגמרא בפשטות שהם נלמדים מאחרי רבים להטות. רבי מאיר אינו יכול לחלוק על זה, אלא מחלוקתו של רבי מאיר היא דווקא ברובה דלייתא קמא. בסוגריים, אף על פי שממהלך הגמרא משהו חולק גם ברוב דאיתא קמא, לא משנה. אז זה דיון אחר, שזה מחלוקת ראשונים שם, אבל לא ניכנס לזה. ככה תוספות אומרים. תוספות אומרים שרבי מאיר לא חולק ברוב דאיתא קמא, כי רוב דאיתא קמא נלמד מאחר רבים להטות, נקודה. אז ודאי שהולכים אחר הרוב. ברוב דלייתא קמא, שאין לו מקור, שם אנחנו לומדים את זה אומר אחרנו של מסיני, או גם מאחר רבי מתות, שתי הדעות ברש"י. שם את זה רבי מאיר לא מקבל, רבי מאיר חושש למיעוט, ברוב דלייתא קמא. ואם טעם רובה דלייתא קמא הוא משום הסתברות, הלא גם ברובה דלייתא קמא יש הסתברות, שזה שלפנינו הוא מהרוב. ואם כן, מדוע ברור לתוספות שרבי מאיר מחלק בין רובה דהיתה כמה, לרובה דהיתה כמה, אולי הוא מחלק בין האמור בפירוש בפסוק, דהיינו, סנהדרין, שמכריעים בהם את הדין לפי הרוב, לבין הליכה אחר הרוב באיסורים, שבזה הוא חי שלמיותה, בין ברובה דהיתה כמה, בין בדהיתה כמה. ואז אני אענה את מה שהייתי גם קודם, ועוד פעם לא, 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 לא ראיה. למה? כמה שרוב דהיתה ורוב דהיתה כמה, שניהם יכולים להיות הסתברות. אבל ברוב דהיתה כמה יש גם אינדוקציה. וכשרבי מאיר אומר, אני לא הולך אחר הרוב, הוא לא מתכוון שאני לא הולך אחרי הסתברות, אלא אני לא הולך אחרי הסתברות שהיא תוצאה של הכללה. אני לא מקבל, בעצם מה שיועל להיר קודם, אני לא מקבל הכללות. אלא אם כן יש לי ידע ברור על המקרה שבפניי. אבל אם המקרה שלפניי לא נכלל במאגר הידע שיש לי, אלא אני עושה איזושהי הכללה כדי לעשות סטטיסטיקה עליו, את זה אני לא מקבל.
תודה. רגע, במקרה של הנקב בריאה, זה במקרה שאני כן עושה הכללה.
מה?
המקרה של ה... של מי שנהרד בערוץ שלרים ומחולות שהיה...
זה בגלל שאי אפשר.
מה? זה בגלל שאי אפשר, זה בא אחרת.
אז לכן, אני אומר, מאותה סיבה שדחיתי את הראיה מפשט הגמרא, אני דוחה את הראיה גם מרבי מאיר. אני חושב שזאת ממש לא ראיה, מה שהוא אומר אתם. עוד ראיה, ראיה ב'. קיים עלן, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. והדבר נלמד מהפסוק, והרב לו וקם עלן, פרט לזורק אבן לגו. אתה יודע? מה הכוונה? יש שם הגמרא מדברת על סיטואציה שיש נגיד איזשהו בור, שבתוכו יושבים 10 אנשים. אחד מהם יהודי ותשעה גויים. עכשיו מישהו זורק אבן לתוך הבור והוא הרג. הרג יהודי. אוקיי? את היהודי. עכשיו, אבל מראש שהוא זרק את האבן הוא לא יכול לדעת שדווקא היהודי הרג. יש רוב גויים שם. על הריגת גוי לא חייבים מיטה. אוקיי? אז השאלה האם הולכים אחר הרוב במצב כזה. אז הגמרא אומרת שבמצב ההוא לא הולכים אחר הרוב כי זה נקרא קבוע. וקם לו והרב עליו, לומדים את זה מפסוק, שלא הולכים אחר הרוב במצב כזה. ואז מזה יוצא איזשהו כלל, שהוא מיסטיקה כזאת לא ברורה בהלכה, שכאשר הדברים הם קבועים, לא הולכים בהם אחר הרוב. למשל, כשאני נכנס לתוך, יש 9 חנויות בעיר כשרות ואחת טריפה, אני נכנס לתוך אחת החנויות, לוקח חתיכת בשר, יוצא הביתה, ואז אני פתאום נזכר שיש חנות אחת טריפה. ואני לא יודע באיזה מהחנויות הייתי, או שאני לא יודע מי מהחנויות התרפה, לא משנה, כן? במצב כזה לא הולכים אחר הרוב. ספק איסור לחומה, אסור לאכול את החתיכה הזאת. לא כמו חתיכה של פרשה, מצאתי אותה ברחוב, ואני מניח שהיא באה מהחנויות הכשרות. למה? כשאני נמצא, לא למה, אלא מה ההגדרה? למה? אני לא יודע למה, אבל ההגדרה היא שזה מה שנקרא קבוע. כשהדבר קבוע במקומו, כשהוא לא פרש, אלא כשהוא קבוע במקומו, שם הסטטיסטיקה לא קובעת. כשהחתיכת בשר שייכת לחנות אחת, היא לא שייכת לאחת מתוך קבוצת חנויות. אני לא יודע מה טיבה של החנות. זה שאלה של קבוע. ושאלה של קבוע זה כמו 50-50 מבחינתנו. אין לי כך ספק.
אז מה קבוע ברק האבן
לבוא? מה? אנשים קבועים במקומה.
שהם ספורים ש...
כן. ואת אם מישהו היה יוצא מהבור והייתי יורה בו, אז זה היה, זה פה היינו צריכים ללכת אחר הרוב.
מספר סופי?
מה?
מספר סופי.
לא, יש הם קבועים במקומה.
גם אם מישהו...
יש פה חבילה שכוללת בתוכה פריטים משני סוגים. בסדר? עכשיו, אם הספק שלי מתעורר במקום הקביעות, זאת אומרת, במקום שבו התערובת קיימת, אז ההתייחסות היא 50-50. אם אלמנט אחד מתוך הפריטים האלה פרש, ועכשיו אני שואל מה טיבו של זה, אז אני משייך אותו לרוב. לכן המינוח התלמודי זה כל דה פריש מרובה פריש. כל מי שפרש, פרש מהרוב. אבל אם דבר לא פרש, אז לא מיישמים עליו דין רוב. אין דין רוב.
זה עניין של מקום.
מה?
הקבוע זה עניין של מקום.
כן. מקום התערובת. במקום שבו התערובת נמצאת, ושום דבר לא יצא ממנה, הוא נמצא במקומו, בתוך התערובת. שם אתה לא הולך לתערוב. שם זה כל דה קבוע כמעצה מעצה דמי. ולפי זה עקרונית היה צריך להיות שלא יהיה דין ביטול ברוב, אז כבר מדברים על זה, הראשונים כבר מדברים על זה, איך יש ביטול ברוב, הרי זה בתוך התערובת, אז המיעוט הוא יש לו מעמד של 50-50, לא של מיעוט, בסדר, זה פלפולים. בכל אופן, אז לענייננו, אז יש הבדל בין מה שפורש לבין מה שקבוע במקומו, מה שקבוע במקומו זה 50-50. הולכים, אם פרט מסוים פורש מתוך קבוצה, הולכים אחר הרוב כדי לקבוע את זהותו של הפרט. אבל אם האדם בא אל מקום הקביעות של הפרטים, ויש ספק אל מי הוא בא, אין הולכים בזה אחר הרוב, אלא הדבר נשאר כספק שקול. בדוגמה של 9 חנויות, אם הבשר נמצא בעיר, הכלל הוא כל דפריש נורו בפריש. חתיכת בשר שפרשה, פרשה מחנויות הרוב. ואם רוב החנויות מוכרות בשר שחוטה, הרי הוא קשר. אבל אם אדם נכנס לאחת החנויות ולקח משם בשר, ואינו יודע מאיזו חנות לקח, כל קבוע כמחצה מחצה דמי, והבשר אסור משום ספק הדאורייתא אל חומרא. ספק זה ספק שקול. אם זה לא שקול, אז יש דין רוב. ואם הסברה של אחרי רבים להטות היא משום ההסתברות, הלא אין שום הבדל לעניין זה בין פריש לבין קבוע. הרי מבחינה הסתברותית אין הבדל. אם אתה הולך לחנות ואתה לא יודע איזה חנות זו, הסתברותית זה עדיין 1-9. מבחינת החישוב ההסתברותי זה אותו דבר. נכון? בין חתיכה שפרשה לבין חתיכה שנמצאת במקום הקביעות שלה, בחנות עצמה. מה זה משנה? אם יש 9 חנויות קשרות ואחת טרפה, אז הסיכוי הוא 1-9. למה יש הבדל בין קבוע לבין פריש? באמת שזאת שאלה מצוינת, למה יש הבדל בין קבוע לבין פריש? אבל אני לא הייתי מסיק ממנה הרבה מסקנות. זאת אומרת, נכון, שאלה טובה. אין עליה תשובה טובה, גם התשובה שלו לא טובה. אני אראה בהמשך, יש כל כך הרבה דוגמאות שזה לא עומד במבחן של כל דוגמאות. ואם הסברה, כן, אז... כן, ואם הסברה של אחרי רבים להטות היא משום ההסתברות, אבל אין שום הבדל לעניין זה בין פריש לבין קבוע, ושניהם יש אותה הסתברות. אלא מה נאמר? בזירת הכתוב, מילתא ולא תמה שהפסוק מגלה לנו בדין קבוע. בסדר? מה תגיד? זה חשבון נחמד דווקא. אז מה תגיד? פעם יש בזירת הכתוב שעל קבוע לא הולכים אחרי הרוב. רוב זה כן הסתברות, אבל לומדים מהפסוק שבקבוע לא הולכים אחרי הרוב. וכאן שיקול נורא מעניין שהישיב הבוחר לא, לא תמיד שמים לב שצריך לעשות אותו, אבל זה באמת זה שיקול נכון. הוא אומר, אלא מה נאמר, גזירת הכתוב היא מילתא ולא תמה שהפסוק מגלה לנו בדין קבוע, אך אם כן, היה לנו לצמצם אותו דווקא לדיני נפשות שבהם מדבר הכתוב. דהיינו שהתורה הקלה שאין הורגים אדם אפילו היה גוי אחד בחבורה שזרק עליה, אבל מניין לנו לעשות מזה כלל לכל איסורים שבתורה בניגוד לכלל של אחרי רבים להטות. אני חושב, אם אין היגיון בדין קבוע, אז נגיד שהפסוק מלמד אותנו שכשאני זורק אבן לתוך בור וזה נמצא במקום החילות זה 50-50, לא הולכים אחרי הרוב. זה הפסוק מלמד. אבל הגמרא עושה מזה כלל שנכון גם לחתיכות בשר ולתערובות, שקבוע זה תמיד מחצה על מחצה. שדרוב נאמר רק על פרישה, רק על דבר שפרש ממקום הקביעות. איך אתה עושה את ההכללה הזאת? אולי התורה מדברת רק על, על דיני נפשות, וזה גם סברה, שהיא רוצה להקל. אם היה שם גוי אחד, אתה כבר לא יכול להרוג את הרוצח. היא 50-50, במקום הקביעות זה עכשיו 50-50. אתה יודע? אז מי אמר לך לעשות מזה עיקרון כללי? אתה עושה מזה עיקרון כללי, זה אומר שאתה מבין שיש פה איזשהו היגיון. כי אחרת, איך הגעת למסקנה שדווקא אוסף המקרים שאנחנו קוראים להם קבוע, שם צריך להיות כמחצה מחצה. אולי כל המקרים שבהם מעורבים אנשים, או כל המקרים שבהם מדובר בדיני נפשות, או כל המקרים שבהם דברים נמצאים בתוך בור. לא יודע, אתה יכול לעשות 100,000 הכללות. למה בחרת לך את ההכללה הזאת? כנראה שהיא נראתה לך יותר הגיונית מאשר ההכללות האחרות. אז זה אומר שיש בזה איזשהו היגיון. אבל מבחינה הסתברותית, זה לא נכון, אבל מבחינה הסתברותית זה אותו דבר. עכשיו, למה אני אמרתי שהישיב הבוחרס לא תמיד מודעים לעניין הזה? כי אצל הישיב הבוחרס הרבה פעמים, כשאתה אומר שזה בא מפסוק, אז זה בסדר, אתה פותר אותנו מלמצוא היגיון. עכשיו, זה נכון כשהדבר הוא מפורש בפסוק. הוא יכול להיות. הדבר מפורש בפסוק, גם אז נדע לי אומר שזה להיות היגיון, אבל שם אתה יכול עוד להגיד, כתוב בפסוק, אני לא יודע, אולי יש היגיון אחר, אולי אין היגיון, לא יודע, כתוב בפסוק. אבל ברוב דיני הדאורייתא שאנחנו מכירים, הם לא כתובים בפסוק. זה דבר שחז"ל הוציאו על ידי החלטה, דרשה, כזו או אחרת. אבל אם לא היה בזה היגיון, איך הם יודעים לדרוש דווקא את זה, למה לא דרשו משהו אחר? למה בחרו דווקא את, את הכלל הזה, את העיקרון הזה, ולא 100,000 עקרונות אחרים שיכולתי לתלות בפסוק הזה. את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. למה לא לרבות שעונים? כי בתלמידי חכמים יש איזשהו יותר היגיון לראות מהם כמו מהקדוש ברוך הוא מאשר משעונים, נכון? צריך להיות איזשהו היגיון, למה אתה בוחר הכללה מסוימת? אז גם בדיני דאורייתא חייב להיות היגיון. זה לא ספקולציה שצריך להיות, או אידיאולוגיה כזאת שחייב להיות היגיון, זה חייב להיות. כי בכל מקום שבו חכמים אלה שהוציאו את הדין דאורייתא, לא שהוא כתוב מפורש בפסוק, אתה צריך לשאול את זה על איך הם הוציאו דווקא את הדין הזה. למרות שיש מקום בפסוק. ובשביל זה אתה צריך למצוא היגיון. אם בלי ההיגיון, אז זה מקור. איך אתה יכול ללמוד את זה? אז זה היה שיקול מאוד נכון, וסתם, זה מתודולוגיה לחיים. כשלומדים, אז צריך להיזהר מהאמירות האלה שטוב, זה יוצא מהפסוק, אז לכן לא צריך לחפש היגיון. אם חכמים הוציאו את זה מהפסוק, וזה לא כתוב במפורש בפסוק, אז חייב להיות היגיון, אחרי זה חכמים הוציאו את זה. אלא אם כן, יש את המסורת. זה דרש סומך, ולא דרש יוצר, אבל לפעמים יש לי סיני כזאת שזה עדיין. ועוד שלגבי דין קבוע נאמרו כמה חילוקים, כגון פרש לפנינו לקחו אקום וכדומה, ואם זה אתה כתוב ולא טעמי, איך אפשר לחלק בין מקרים שונים כאשר איננו יודעים את טעם הדין? כן, אם חתיכת בשר פרשה בפנינו מהחנות, אנחנו רואים שהיא מתגלגלת מהחנות לרחוב, בסדר? עכשיו אנחנו לוקחים אותה, בסדר? זה פרש או קבוע?
יכולים להגיד שכל העיר זה המקום, לא המחלוכנו.
לא, חתיכת בשר שפרשה בלי שאנחנו ראינו זה ודאי פרש. אפילו זה בעיר.
אבל
עכשיו אני אומר, זה פרש בפנינו, ראינו את הדבר הזה במו עינינו, מתגלגל מהחנות לכיכר העיר. זה קבוע. זה דין קבוע. כן? זה בעצם כמו בתוך החנות, מה זה משנה? אז הוא שואל, בסדר, אבל אם זה הכל גזרות הכתוב, אז איך אתה יודע על איזה פרש? אם אין היגיון מאחורי ההבדל בין פרש לקבוע, אז איך אתה קובע בזה כללים? איך אתה קובע שאם משהו פרש בפנינו, אז הוא נחשב קבוע ולא פרש?
אתה יכול לקבוע. כי ההיגיון שלך הוא לא נוגע לזה אם זה קבוע, אם זה... כל מה שאתה רואה את המתגלגלת, אתה יודע להגיד שזה קבוע וזה פרש. אבל אתה לא מסביר את ההיגיון שעומד.
אם אתה לא מסביר את ההיגיון, אז איך אתה יודע שזה דומה לקבוע ולא לפרש? כי הרי הדמיון הוא תלוי הקשר. הדמיון הוא תלוי בשאלה לעניין מה הוא דומה. בני אדם דומים זה לזה לעניין זה שיש להם שתי רגליים. אבל הם לא דומים זה לזה לעניין שצבע האור. תלוי מה אתה מחפש.
למה זה לא
יגיד?
כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו,
כאילו,
כאילו, כאילו,
כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, אתה מוכן להאמר אחד כנגד אחד שיצא חמש? מורה יחיד. נטיל קובייה פעם אחת. אתה מאמר אחד על אחד שיצא חמש? מה פתאום? הסתברות נועדה למה מורה יחיד. ההסתברות מתממשת כשיש הרבה מאורעות. כי זה חוק המספרים הגדולים. אבל ההסתברות זה דרך לטפל במורה יחיד. אני שואל מה הסיכוי שזה יצא על חמש? הסיכוי הוא שישי. כי שקרו הרבה מאורעות, זה לא שאלה של סיכויים. אני שאלת כמה פעמים זה נפל על חמש, בשישית מהפעמים, אבל זה באמת קרה, זה לא סיכוי. זה התממש. כן. זה התממש. אבל הסיכוי, החשבון לפי סיכויים, נאמר על מאורע יחיד. ההסתברות התיאורטית מתממשת כשקורים הרבה אירועים. נגיד, הסנט פטרסבורג, אם יציעו בפניך הרבה הגרלות כאלה, אז תשפיע אינסוף. אם תעשה אינסוף הגרלות כאלה, אז תרוויח, אז אין בעיה, אז באמת תשקיע אינסוף. אינסוף בכל הגרלה. לא אינסוף סך הכל. אינסוף בכל הגרלה. זאת אומרת, אבל זה הכל, אם מבטיחים לך מראש, יש לך אינסוף משחקים. אבל במשחק אחד, הסיכוי שיצא תוצאה גדולה היא פצפונת, אז אין איזה שום משמעות. כן, אז הוא אומר, אי אפשר לעשות חלוקים. אתה לא יכול לדמות משהו לקבוע או לפריש אם אתה לא יודע מה ההבדל בין קבוע לבין פריש. זו טענה שיש בה ממש, למרות שעוד פעם, יש תחושה כזאת שלפעמים, אני חושב שזה מה שאתה רצית להגיד, שלפעמים אנחנו מאפיינים מצבים, גם אם אנחנו לא באמת מבינים את הטעם של ההבדל ההלכתי ביניהם. אבל אם אתה שואל אותי, האם זה מצב של קבוע או מצב של פריש? אני לא יודע מה ההבדל, למה באמת ההלכה רואה אחרת את קבוע ואת פריש. אבל אם אתה שואל אותי אם זה מצב של קבוע או של פריש, אני אומר זה מצב של קבוע. גם בלי להבין את הטעם, למה באמת עושים הבחנה בין קבוע לפריש. טוב, אז זאת הערה, אבל אני חושב שהראיה הזאת כבר יותר טובה מה קודם. לזה שהם פה הסתברו. עצם הדבר שההליכה אחר רוב הדיינים היא מחמת, זה גימל עכשיו. עצם הדבר שההליכה אחר רוב הדיינים היא מחמת ההסתברות היותר גדולה, אינו ברור כלל. כי כשאני דן על מאורע מסוים אם הוא מן הרוב או מן המיעוט, כגון על חתיכת בשר, אם היא מן השחוטות או מן הנבלות, והרוב בעיר שחוטות, ההסתברות שגם זו מן הרוב השחוטות, גדולה מן ההסתברות שהיא מן המיעוט הנבלות. אבל בדיינים יש סברת הרוב מול סברת המיעוט, ומניין שסברת הרוב היא האמת, האם הרוב תמיד יותר צודק מהמיעוט? תמיד, אבל להסתברות, אבל לא משנה. אלוהים נדון על אמירת אמת כמקרה מסוים, ועל אמירת אי אמת כמקרה הנגדי, וכל אחד מהדיינים יכול לומר אמת או אי אמת, אבל לא הכוונה לשקר ולא להגיד את הדבר הנכון, כן? הלא לכאורה יותר רחוק שהרבים כולם הצליחו לכוון לאמת מאשר שהמעטים הצליחו.
זה בוודאות
נכון?
זה בוודאות נכון
שהמיעוט צודק
יותר מאשר
הרוב. נכון? מה הוא אומר? לא,
בסדר,
הסתברות. נגיד שכל דיין קולע לאמת בהסתברות 70%. בסדר? מה הסיכוי ששני דיינים יתלעו לאמת? 49%. מה הסיכוי שהדיין שנגדם, דעת המיעוט, קולע לאמת? 70? הוא עולה לך כמו המיעוט.
לא, אבל למה? 49%
זה רק הסיכוי ששני דיינים ספציפיים יקלעו לאמת, לא ששניים מתוך השלושה יקלעו לאמת. סיכוי ששניים... יש לך שניים ששני דיינים ספציפיים, שאומרים לך שראובן רצח את שמעון. עכשיו, הסיכוי לזה שהאחד קולע לאמת הוא 70%,
ראובן... אבל זה רלוונטי החישוב
הזה,
החישוב הנכון הוא מה הסיכוי
שיהיו שניים שיענו... לא, אני מדבר על מקרה ספציפי שעומד בפניי. מה הסיכוי במקרה הזה שהרוב צודק? אני אומר, הסיכוי שהשניים קולעים לאמת יותר נמוך כמו שהסיכוי שאחד קולע לאמת. זה הרב שבתאי שאל אותי את השאלה הזאת, הרב שבתאי רפפורט מהכול לבר אילן. הוא שאל אותי את השאלה הזאת לפני איזה חודשיים או משהו כזה. זה עוד כאן, ודאי זה טוב. אבל טוב, אני צריך את הזמן בשביל להסביר את העניין הזה, זה נוסחת בס. אבל זה לכאורה זו שאלה מאוד מבלבלת. הוא שאל אותי עוד שאלה, שם אני נדע גם, אולי אני אדבר על זה בפעם הבאה, יהיה לי קצת זמן להסביר. וזה שתי השאלות לא קשורות והן אותה טעות. בכל אופן, אז כן, אז הוא אומר, אם זאת הייתה הסתברות, אז היינו צריכים ללכת אחרי המיעוט, כי הסיכוי שהמיעוט צודק גבוה יותר מאשר שזה, כל אחד מבין שזה לא נכון. השאלה רק למה, זה טריקי, אבל כל אחד מבין שזה לא נכון. אני כבר אתן רמז. שאני שואל, אני לא שואל את השאלה מה הסיכוי שהשניים יקלעו לאמת. השאלה שאני שואל פה היא הפוכה לגמרי, וזה בסטטיסטיקה, בהסתברות, זה אקוטי. להגביר טוב טוב את השאלה שאותה אתה שואל. אני שואל שאלה הפוכה. מה קורה אם שני דיינים אומרים שראובן רצח? מה הסיכוי שהוא באמת רצח? הסיכוי שהם דוברים אמת הוא שאלה כזאת. אם הוא רצח, מה הסיכוי שהם יגידו שהוא רצח? נכון? שהם עלו על זה. עכשיו יש שאלה הפוכה. הם אומרים שהוא רצח. מה הסיכוי שהוא באמת רצח? נכון, אבל זאת השאלה, האם ללכת אחר הרוב או לא. שני דיינים אומרים שהוא רצח. עכשיו אני שואל, מה הסיכוי שזה באמת נכון, שהוא באמת רצח?
אפשר לשאול שאלה כזו?
בוודאי, למה לא?
אתה לא עם הדעות שלו?
בוודאי. יש לך נתונים. 70% מהמקרים, כל דיין צודק, 30% הוא טועה.
לפי הדיינים,
לגבי... יכול לעשות חשבון, זה נוסחת בייס, כן?
שמת עגלה להתנסות,
לא? עשינו את העגלה להתנסות.
קודם, הדיינים, אחרי על המקרה?
דיברנו על המקרה של הרבש"ץ.
יש מציאות. אני רק רוצה לדעת אם הדיינים קודם למציאות או לא. נכון. לא הופך עכשיו את הדבר.
לא, אני לא יודע מה היה מציאות. אבל יש לי עדר מידע. אז עכשיו אני שואל, מה הסיכוי שהמציאות הייתה כזאת, ומה הסיכוי שהמציאות הייתה כזאת? בודק שתי היפותזות.
תאמינו שכל דיין קולע
על האמת. לא, נגיד שאני יודע ש-70% מהמקרים דיין קולע על האמת. כך לצור לך הדיון. אז האם באמת הסיכוי שהם צודקים הוא 49%? אני מתבלבל פה לגמרי. זאת אומרת, הסיכוי שאם קרה משהו, מה הסיכוי שהם יגידו שזה קרה, שניהם, זה 49%. אבל אם שניהם אומרים שזה קרה, מה הסיכוי שזה באמת קרה, זה סיכוי יותר גבוה. זה הסתברות, אתה עופר, זה הסתברות, זה לא PA בתנאי B, זה PB בתנאי A. עכשיו, אתה צריך לתוכל את ההסתברות השלמה בשביל זה, אבל זה לא נכון, זה הטעות, הוא שואל את השאלה הלא נכונה. עכשיו אני אולי אביא לזה קצת דוגמאות גם הפעם הבאה, גם אני יודע, שזאת אותה טעות וזה נורא מבלבל. השאלה שאותה שואלים קובעת את התשובה, אנחנו נחזור לראייה השלישית שלו בפעם הבאה.